רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוני. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, כל באמת וכל
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית מחשבת הבריאה. היום יש לנו תוכנית מאוד מיוחדת, היום יש לי אורח באולפן, אבל לפני שאני אציג אותו, נציג את התוכנית. אז התוכנית, אם הגעתם לכאן בפעם הראשונה, מחשבת הבריאה ברדיו סול, תוכנית שמביאה לכם תודעה גבוהה, חיבור בין מדע לרוחניות, תובנות חדשות על החיים, כלים מעשיים לשינוי והעצמה אישית, משאב רוח של אהבה ותקווה. אני אשמח מאוד שתשתפו את התוכנית, שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים לעצמה אישית. היום אנחנו כאן באולפן איתי, או בזום יותר נכון, רונן גפני. אנחנו עוד שנייה מעלים אותו לשידור. הנה רונן. בוא נראה, שומעים. רונן, אתה שומע אותי?
שומע אותך.
נהדר, נהדר. אז רונן גפני, פילוסוף עסקי, יזם, מיישם, מייסד ומפתח משחק היזמות פרש ביז, מחבר משותף של הספר היזמים החדשים, מרצה טד איקס, מנחה ומאמן בינלאומי, שותף ומייסד בווייב ונצ'ור סטודיו, חוקר של יצירה משותפת, ובעיקר בשבילי השראה נורא נורא גדולה. מה שלומך, רונן?
טוב, כן, טוב מאוד, תודה, כיף להיות פה.
איזה כיף שאתה כאן בשידור.
בשמחה, באהבה.
אז מי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה, מנחת NLP, ואנחנו נמצאים היום בתוכנית שכולה תודעה והשראה, והכותרת של התוכנית שלנו היום, איך משלבים עסקים, מה הקשר בין עסקים לתודעה, איך אפשר לנהל עסק ממקום אחר, אנחנו נדבר על כפרים דיגיטליים בעידן המודרני, וחזון עסקי עתידי. וככה, לפני שאנחנו נכנסים, צוללים לעניין, אתם יודעים שאני אוהבת לשים איזשהו שיר כדי ככה להיכנס לתוך התדר של התוכנית, ואנחנו נתחיל בלשמוע שיר ראשון שרונן בחר, שיר נבואי קוסמי ועליז, ככה הוא נקרא, של יוני רכטר, שיכניס אותנו ככה לאווירה. ואחרי שכמובן שאתם מכירים את השיר הזה, כנראה שלא ידעתם שככה הוא נקרא, אני ממליצה לכם ממש ממש להקשיב למילים. אז בואו נשמע.
כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר. תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד השן, תיעלם בתוך החדר. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שביל חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. לך לבד, אל תבחר, אל תכעס, לך תמיד, לך אחד, כמו אבץ הבר שחולף בשמי הערב, הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה בורא לו את הדרך. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. כן, שיר המאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת. מה שהוא בך יאמר לך הפסק בלי להתכוון, תן לעצמך ללכת.
כל החישובים ייגמרו מעליהם,
כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת. מה שהוא בך יאמר לך המשך. לך ישר, לך לבד, אל תבחד, אל תכעס, לך תמיד, לך אחד.
Let's
איזה שיר מהמם. אז רוצה לספר לנו קצת למה בחרת אותו?
קודם כל אני חושב שזה שיר שעושה נעים. סופר, גם אופטימי מצד אחד, וגם כזה מין מחבר אותך לעצמך, ונותן איזו דרך. אז אני מאוד אוהב אותו. כן, יש שם איזה חיבור כזה בין האווירה הנעימה העליזה שלו לבין איזה תוגה כזאת פנימית לבין איזה אופטימיות שמתקיימת בו וחיבור פנימה.
אני חושבת שכששמעתי אותו אמרתי לעצמי, וואו, זה בדיוק מה שהייתי צריכה לשמוע. לך בדרך שלך, הדרך הייחודית שלך. ולכן הרונן יש דרך מאוד מאוד ייחודית, שאני רוצה ככה להציג למאזינים שלנו. דרך אגב, השידור שלנו בפייסבוק פתוח לשאלות, אם יש לכם איזה שהם שאלות, דברים שאתם רוצים שרונן יענה, השידור פתוח. אז בוא ספר קצת למאזינים, קצת על עצמך, על התחום עיסוק שלך, איך הגעת לזה?
אוקיי, אז איך הגעתי לזה, זה באמת שאלה טובה. זה אוסף של דברים שבאמת ככה נוצרו בחיים שלי. אני חושב שמאז שאני זוכר את עצמי, יש איזה כמה דברים בתוך העלילה שלי שמובילים את התהליך הזה. גם בעצם ההבנה שאני כל הזמן שואל שאלות ומחפש את ההקים, מה שנקרא life hacks האלה, איך אפשר לעשות דברים אחרת. בטח אם זה כזה מין לצאת מהמסגרות, אף פעם לא אהבתי יותר מדי את המסגרות, אבל ניסיתי כזה להיות מרדן בתוך המסגרת, זאת אומרת לא כזה ששובר את כל הכלים וזה, אלא איך אני יכול לעשות את הבית ספר יותר כיף בשבילי, איך אני יכול לעשות את הצבא יותר כיף בשבילי, איך אני יכול לעשות את העולם העסקי יותר כיף בשבילי. אז זה כזה מין תמיד זה, איזשהו שילוב עם איזשהו, תמיד להיות איזשהו סוכן שינוי, להסתכל כזה קנימה לעתיד ולנסות לראות איך הדברים יכולים להיראות, או איך העתיד המיטיב הזה יכול להתאפשר. וגם תמיד היה לי חיבור לעולם הזה של יזמות ועסקים, ותמיד העולם הזה משך אותי, אז כל הזמן ככה חיפשתי לעשות את זה דרך הפלטפורמה הזאת. עד שזה באמת הגיע לנקודה הזאת שבה הגישה האחרת, השונה, המשחקית, היזמית, התחברה לפרשביס, שזה בעצם משחק לוח שפיתחתי אותו, שבא ללמד חשיבה אחרת על העולם העסקי יזמי, להראות שהוא לא מה שלימדו אותנו במונופול, הוא לא משחק סכום אפס, הוא לא חייב להיות עולם תחרותי, הוא יכול להיות הרבה יותר מבוסס על שיתופי פעולה ויצירתיות ויוזמה וכיף וכל המקום הזה. ומשם ככה התחיל על להסתלל לדרך לכל מיני מיזמים שבדרך כלל נדבר עליהם, אבל באמת כל העולם הזה של עולם חדש, אחר, עם ערכים אחרים, עם איזושהי מערכת הפעלה אחרת, מקום שהוא הרבה יותר שיתופי, יצירתי, יוזם, חיובי, מחובר לרוח. זאת הדרך, אז באמת 15 שנה אני עושה את פרשביז, וסדנאות, ותהליכים בארץ ובעולם, וספר, ומלא תכנים. הכל בעצם מכוון לבוא נראה אם אפשר להמציא מערכת הפעלה חדשה, הדרך שבה אנחנו פועלים בעולם, ולעשות את זה מתוך חיבור הרבה יותר עמוק לעצמנו ולאחרים ולמרחב שאנחנו נמצאים בו.
אני עשיתי אצלך את התוכנית של פרשביז, וזה לגמרי הוציא אותי מהקופסה של מה שחשבתי על עולם העסקים. אני חושבת שהמון בעלי עסקים, אפילו עסקים קטנים, עצמאים, אנשים שרק נכנסים לעולם הזה, רואים לנגדם דבר אחד, וזה איך אני עושה כסף, יותר כסף במעט זמן. המשוואה הזאת של כסף היא מנהלת אותם, ובעצם הם עושים את זה מתוך תודעה הישרדותית. ופתאום אתה בא ומדבר איתנו על משחק, ומדבר איתנו על כל מיני פרמטרים ורב מערכתיות, ומכניס לכאן כל מיני דברים, איך עושים את זה, איך עושים את הקפיצה הזאת, הקפיצה התודעתית הזאת, מהישרדות, ממקום של הישרדות והכל נורא יקר ומיסים, למקום של משחקיות, של בוא נראה איך אנחנו מביאים את החלום שלנו, שבעצם בגללו פתחנו עסק, לידי ביטוי.
אז יש פה כמה דברים בתוך הדבר הזה. אתה יודע, אני חושב שאחד הדברים שאני מגלה תוך כדי תנועה בכל השנים שאני עושה את הדבר הזה, זה שאנחנו צריכים להסתכל טוב טוב על השפה שאנחנו מדברים. כי השפה שאנחנו מדברים היא איזושהי מראה לתודעה, והתודעה היא זאת שמעצבת בסופו של דבר את ההתנהגות, והיא זאת שמעצבת את, את התחושות והרגשות שלנו, אז אנחנו צריכים רגע לשים לב מה אנחנו קוראים למה, ואיך אנחנו מתייחסים לדברים האלה. אז אפילו אם נתחיל מהנושא הזה של המשחקיות, אז כשאת אומרת למישהו שמשהו הוא משחקי, אז הרבה פעמים זה נשמע כזה מין, זה לא רציני, זה של ילדים, זה...
נכון.
מה עכשיו זה, אני צריך לפרנס את המשפחה, יש לי משכנתה נכון. לשלם, מה אתה מדבר איתי על זה שהחיים זה משחק, או עסקים זה משחק? אז קודם כל צריך להתחיל בכלל מהדבר הזה. כי אנחנו נמצאים באיזושהי מערכת, אנחנו נולדים לתוך איזשהו מרחב, והמרחב הזה קודם כל חשוב לזכור שהוא בסופו של דבר משחק. מה זה אומר שזה משחק? זה אומר שזה מערכות שאנחנו... אנחנו המצאנו אותם, אנחנו חיים בתוך איזושהי מציאות מדומיינת. עכשיו, מה זה אומר מדומיינת? זה לא אומר שזה לא אמיתי, אבל זה אומר שרוב הפעילות שאנחנו עושים בעולם, רוב האינטראקציות, רוב מערכת ההקשרים שלנו, היא קשורה לדברים שהם לא באמת הטבע או המציאות, אלא לקונספטים שאנחנו יצרנו אותם. אפילו במשפט פשוט כזה שאנשים רודפים אחרי הכסף ומקימים עסקים בשביל להרוויח כסף, כבר סרטטנו פה כמה משחקים, כי כסף זה משחק, ועסקים זה משחק, והנושא הזה של למה זה בהישרדות זה גם משחק, זאת אומרת, אנחנו בסוף משלמים מיסים למדינה שהיא גם משחק, אוקיי? אנחנו, את כל הדברים האלה הם מערכות משחקיות. מה הכוונה? הכוונה זה שהם המצאות שלנו כבני אדם, אנחנו המצאנו את זה. אין בטבע מדינות, אין בטבע כסף, אין בטבע עבודה, אין את זה. אי? זה המצאות שלנו כבני אדם, כדי שנוכל לחיות בתוך חברות, בקבוצות יותר גדולות, כדי שנוכל למקסם את היצירה האנושית, לא משנה מה. אבל בתוך כל מערכת כזאת, אנחנו בעצם בנינו אותה. אנחנו בנינו את הדבר הזה שנקרא כסף, אנחנו בנינו את הדבר הזה שנקרא עסקים, אנחנו בנינו את הדבר הזה שנקרא בית ספר, אנחנו בנינו את מערכת הבריאות, ואנחנו בנינו את הדבר הזה שנקרא מוסד הנישואין. אי? כל דבר כזה הוא מחזיק מה שנקרא מכניקה משחקית. יש לו דרך מסוימת שבה הוא מתנהל, אנחנו קובעים מה נחשב ניצחון ומה נחשב הפסד, על מה נקבל נקודות, על מה נפסיד נקודות, ואנחנו מתנהלים בתוך המשחק הזה בצורה כזאת. חשוב לזכור שזה הכל מעוצב כמשחק, ואנחנו יכולים לשנות אותו. אוקיי? זה נתון לנו. זה לא באמת איזה גיוון של הטבע, זה מה יש, אלה החוקים הפיזיקליים, תנסה לעוף, לא תצליח, אלא אם כן תבנה מטוס. Okay? אנחנו מעצבים את זה, וזה מעצב אותנו בחזרה. אם אנחנו קובעים שבית ספר נראה בדרך מסוימת, הוא יעצב כתוצאה מזה התנהגות מסוימת, ואז מחשבות מסוימות, ואז רגשות מסוימות. אז ברגע שאנחנו צריכים רגע לעשות שנייה רגע איזה זום אאוט, וקודם כל בכלל להסתכל מהצד על הדבר הזה, ולהגיד, רגע, אם זה משחק, אז האם המשחק הזה מתאים לי? לא מתאים לי? כיף לי? לא כיף לי? מעצים אותי? לא מעצים אותי? ואם לא, בוא נשנה את זה. אז מזה זה מתחיל קודם כל, בכלל מההבנה שהמערכות הן מערכות משחקיות.
בעצם בעולם התודעה זה נקרא לצאת מהתבנית, כי אנחנו נורא מתובנתים, זאת אומרת נורא, אנחנו יוצאים מהאוניברסיטה או כל אחד והמקצוע שהוא למד, ואיך זה נראה? אז רופא הולך לקליניקה או לבית חולים, מטפלת הולכת לאיזה קליניקה, זאת אומרת כל אחד הולך למקום שלו, מתכנת יושב בחברת הייטק, ולא, מי אמר שזה צריך להיות ככה? יש כל כך הרבה היום סביבות שתומכות בזה, רק צריך להיות מודע לזה, לפתוח את העיניים וגם להפסיק לפחד קצת.
ובאמת אני חושב שאחד הדברים הראשונים שאיתם צריך להתחיל ברגע שאתה מבין שמשהו משחק, זה קודם כל להתחיל לשאול כמה שאלות. שאלה הראשונה שצריך לשאול זה מה מטרת המשחק. זאת אומרת, אני מקים עסק, מה מטרת המשחק? האם מטרת המשחק זה להרוויח כמה שיותר כסף? האם מטרת המשחק זה הישרדות? האם מטרת המשחק זה ביטוי עצמי שלי? האם מטרת המשחק זה לפגוש חברים? מה מטרת המשחק? עכשיו זה גם לא שיש אחד כזה. כל אחד יש לו משחק אחר, כל אחד יש לו מטרה אחרת. כנראה גם לא רק אחת. אנחנו מקימים עסק משהו שיש לנו כמה מטרות. אנחנו גם רוצים להרוויח כסף, אנחנו גם רוצים ליהנות מה שאנחנו עושים, אנחנו גם רוצים להתפתח, אנחנו גם רוצים להיות בסביבה של אנשים שכיף לנו. יש לנו כל, אבל אנחנו צריכים להגדיר את זה. אנחנו קמים בבוקר, הולכים ועושים את המשחק הזה כל יום, אבל לא עצרנו לרגע לשאול את עצמנו מה המטרה, ופספסים אולי. ואז אנחנו נרגיש מתוסכלים, נרגיש רחוקים מעצמנו, מהמטרות, ממה שרצינו להגשים. אז קודם כל בכלל להתחיל עם הדבר הזה, כאילו, אוקיי, זה משחק, מה המטרה שלו, ואיך הכי נכון לי לשחק אותו.
אני חושבת שברגע שאתה מכניס משחקיות לכל הנושא הזה, אז פתאום אתה כאילו קצת מוריד את, בוא נקרא לזה רמת החרדות בעסק. אתה אומר, אוקיי, בוא אני אנסה, נזרוק את הקוביות, נשקיע עכשיו באיזשהו משהו שנראה לי מדליק, נראה, יצא, לא יצא, בסדר, לא נורא, לא קרה שום דבר, נעשה עוד משהו. אבל כל ניסיון כזה, זה, אין שם כישלון, יש רק משוב, כמו שאנחנו אומרים ב-NLP.
זה גם נותן לך איזשהו, זה נותן לך איזשהו קו אמצע שהוא לא אפשר לבדוק את, את התוצאות שלנו. זאת אומרת, אם קרה משהו, איך אני יודע אם הוא טוב או רע? תלוי מה הייתה המטרה. אם היה לי כיף, אבל לא הרווחתי מזה מספיק כסף, זה יכול להיות שזה ענה על הרצון שלי שיהיה לי כיף גם בעבודה. גם מגניב, אוקיי? אם זה הביא לי מלא כסף, אבל אני מרגיש מרוקן ולא מוגשם, אז עוד פעם זה לא עלה על המטרה, זאת אומרת, זה נותן לך איזשהו קו אמצע התפתחותי כזה, שמאפשר לנו לבדוק האם מה שאנחנו עושים באמת משרת אותנו בסופו של דבר.
אז איך בעצם נכנס פה המשחק של פרשביז?
אז המשחק של פרשביז בעצם בא קודם כל רגע להסתכל קצת על העולם הזה של היזמות ושל העסקים, וקצת לשבור שם אמונות ותפיסות ישנות שיש לנו. אחד הדברים הבאמת מאוד מאוד דרמטיים שמלמדים אותנו על עולם העסקים, זה שהוא עולם מאוד מאוד תחרותי. ואנשים אומרים, אוקיי, סבבה, עולם תחרותי, הבנתי. כמה אנשים את מכירה שבאמת עצרו רגע ושאלו, באמת? באמת תחרותי? במי אני מתחרה? למה? האם זה בכלל הגיוני? האם זאת הדינמיקה שאני רוצה? האם זה סוג המשחק שבאמת תחרות זו הדרך הנכונה לשחק בו? מאיפה יצאנו שזה עולם תחרותי? זאת אומרת, מה אנחנו במינים אחרות אומרים אחד לשני? אנחנו אומרים אחד לשני, אחד, השפע הוא מוגבל, זאת אומרת, שמו יותר מדי אנשים על הכוכב הזה, עם פחות מדי משאבים, ואם כל אחד רוצה שיהיה לו את מה שהוא רוצה שיהיה לו, אז בהכרח זה חייב לבוא על חשבון מישהו אחר. שאלה, האם זאת אמת? אוקיי? לפי דעתי לא, וגם אני יכול להוכיח את זה, אוקיי? אבל ואז אני אומר, וגם מי יהיו המתחרים שלך? המתחרים שלך יהיו אנשים אחרים שעושים את מה שאתה רוצה לעשות בעולם, וגם הם רוצים לקדם את אותו רעיון, אז דווקא להם תפריע, אוקיי? או דווקא מהם תפחד. איפה זה הגיוני? עכשיו, אם אני מסתכל על ההגדרות האחרות שלי למשחק, ואני אומר, רגע, אני הקמתי עסק כי אני רוצה לקדם משהו בעולם, אוקיי? אז נגיד, אני הקמתי את פרשביס כי אני רוצה לקדם תודעה חדשה בעולם, אוקיי? ויש לידי עוד אנשים שמקדמים תודעה חדשה בעולם, אוקיי? או מעצימים את החוויה האנושית, או מאפשרים לאנשים well-being יותר גבוה. אז כל האנשים האחרים שבחרו גם לעשות משהו דומה לשלי, הם לא השותפים הכי טבעיים שלי בעולם לעשות את זה? הרי אם אני לבד הייתי צריך לשכנע את העולם שכדאי לו תודעה יותר גבוהה, או כדאי לו חיים יותר נעימים, או כדאי לו אוכל יותר טעים, או כדאי לו בית יותר יפה, אז אני רוצה לקחת את כל האנשים האחרים שעוזרים לי להסביר לעולם שזה מה שהוא רוצה, את כל אלה שעוזרים לי לחנך את השוק, כל אלה שבונים את הביקוש, ולהפריע להם לעשות את זה, להפך, הם השותפים הכי טובים שלי. חושבים, אני נגיד מעצב פנים, ואני עכשיו הרסתי את כל המתחילים, ואני לבד צריך לשכנע את כולם שכדאי להם לעצב את הבית. מה זה משנה? לא יהיו חנויות לריהוט, כי רק אף אחד לא יודע שצריך את זה, לא יהיו בתי ספר שמלמדים את זה, לא יהיו תוכניות על זה בטלוויזיה. אז למי עזרתי בזה? להפך, אנחנו כולנו איזשהו אקוסיסטם אחד וגדול, כמו שהטבע עובד. אז זה לדוגמה דבר אחד, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא ניקח איזו אמונה שתוקעת אותי, שמצמצמת לי את האפשרויות, שמכניסה לי פחד, ובוא נשחרר אותה רגע.
ואז בוא ננסה בעצם לפעול ממקום אחר.
בדיוק, בוא נפעל ממקום של שפע, בוא נפעל ממקום של הבנה, בוא נפעל, אנשים לא מבינים מה זה כסף. בגלל שהם לא מבינים מה זה כסף, הם מפחדים ממנו. עכשיו ברור שגם לא מדריכים אותנו ולא מלמדים אותנו מספיק. אז אנחנו ברור שלא נדע, כי איך נדע, אוקיי? אבל אז אנחנו חושבים שאין מספיק כסף בעולם, ואם אני רוצה להרוויח יותר, זה בטוח צריך לצאת מהכיס של מישהו אחר, לא מבינים רעיונות כמו אשראי, או אמצעי תשלום, או הדפסה של כסף, או מה בעצם כסף מייצג בעולם, איך הוא נהיה, וכמה שאלות מאוד פשוטות, נורא נורא קל לעזור לאנשים לפרק את האמונות האלה. זאת אומרת, מספיק שאני שואל אנשים בתוך סדנה, תגידו, יש היום יותר כסף בעולם ממה שהיה לפני 200 שנה? מה נראה לך, יש יותר כסף בעולם ממה שהיה לפני 200 שנה?
בוודאי שיש.
ברור, מאיפה יש אותו?
שפע מטורף.
מאיפה יש יותר כסף?
מדינות מדפיסות כסף כל הזמן.
סתם, זה אנחנו המצאנו את זה, זה משחק שהמצאנו אותו, אנחנו יודעים איך לעשות זה, אתה עוד מדפיס או זה, אבל אם אתה סתם מדפיס, אז זה אינפלציה, אז זה לא חוכמה. אבל האם גם היום יש יותר שפע בעולם ממה שהיה לפני 2,000 שנה?
בוודאי.
או 1,000 שנה? איך זה יכול להיות? אנחנו על אותו כוכב, אם כבר עם פחות משאבים כי אנחנו משתמשים בהם, אז איך זה יכול להיות שיש יותר שפע ויותר כסף? כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה מי שאנחנו בתור בני אדם, אנחנו כל הזמן יודעים לייצר עוד ערך ועוד שפע ועוד טכנולוגיות ועוד אפשרויות, והמצאנו משחק שקוראים לו כסף, שדרך אגב הוא המשחק הכי נפוץ, הכי מקובל בכל העולם. הכי הרבה אנשים בעולם מוכנים לשחק את המשחק הזה, זה די מטורף, שאנושות שלמה של 8 מיליארד אנשים המציאה משחק שכולם מוכנים לשחק בו. זה לא משנה בין כמה אתה, מה הדת שלך, באיזה מדינה אתה גר, אתה יכול לזרוק מצד אחד לצד השני טילים, אבל אתה מוכן לקבל את אותם שטרות של נייר. זה מדהים שיצר משחק הזה שבעצם מגבה את כל השפע של הערך שאנחנו יודעים לייצר בעולם. אז איפה בדיוק המשאב המוגבל הזה? וזהו, לפני שנכנסנו על כמה אני באמת צריך, ומה התפקיד שלי בעולם, והאם יש מספיק בשביל שאני יהיה מרוצה.
ואם אני יכול לשרת את כולם בכלל.
כן, זאת, יש משפט של גנדי שאני מאוד אוהב, שהוא אומר, there is enough for everyone's needs, but not for everyone's greed. Okay? יש מספיק בשביל הרצונות של כולם, אבל לא בשביל התאוות של כולם. וזה שיחה פנימית, אוקיי? מה, איפה עובר הגבול בין הרצון שלי, הצורך שלי, לבין התאווה שלי? אם התאווה היא תמיד עוד, 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 וזה מטרת המשחק שלימדו אותנו לשחק, אי אפשר לנצח בזה, אף פעם לא תהיה מרוצה. כי תמיד יש מספר אחד יותר אחרי המספר שהגעת אליו. זה החוק המספרים, אין מה לעשות. אבל אם אתה אומר, רגע, מה שאני צריך זה ככה, ומה שהוא צריך זה ככה, ומה שהוא צריך זה ככה, האם יש מספיק בשביל כל אלה? האם יש לנו מספיק אדמה, מספיק מים, מספיק פירות, מספיק ירקות, מספיק פסי רכבת, אוקיי? כנראה שכן. אנחנו עדיין עוד לא התיישבנו על כל הכוכב הזה, לא גמרנו את כל האוכל, לא שתינו את כל המים, לא הקמנו את כל הדברים שרצינו, לא כולם, זה יש לנו יותר דברים, הרבה יותר ממה שבאמת כולנו צריכים. אז אנחנו עוד רחוקים מרחק מאוד גדול, בכלל היכולת אפילו לכל אחד לקבל את מה שהוא באמת צריך בשביל לעשות את הייעוד שלו בעולם. אז אנחנו עוד, הפוטנציאל השפע הוא עוד יותר גדול, אז איפה בכלל התחילה השיחה הזאת של אין מספיק לכולם?
ולמה בכלל להסתכל על זה שאין מספיק לכולם? אנחנו מבחינת הקבלה מסתכלים על זה שיש שפע אינסופי. זה פשוט שפע אינסופי, שפע של רעיונות, שפע של הכל. יש לנו הכל. אז למה להסתכל על מה שאין, על מה שאין לי? זה התודעת צמצום שבעצם צריך לצאת ממנה. ואחד החוקים של הקבלה אומר, אין אדם מת כשחצי תאוותו בידו. זאת אומרת, תמיד בן אדם, לא משנה עד סוף החיים שלו, הוא ירצה פי שתיים יותר ממה שיש לו. ואז המשחק הזה, המרדף הזה אחרי כסף, הופך להיות פוינטלס, כי הגעתי לאיזושהי פסגה שרציתי להגיע, עכשיו מה? עוד פעם. לא. אני עוד פעם. ואני אעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, עד שאני אתיש את עצמי. אז מה המשחק פה? אולי בכלל המשחק הזה של כסף הוא לא המשחק הנכון. אולי אני צריך לעבור...
לא המשחק הנכון. זה בסך הכל אמצעי, בתוך איזה תהליך, שברגע שאתה מבין איך לעבוד איתו נכון, אתה מבין שהוא... הוא עוד ערוץ של שפע. הוא גם לא הערוץ היחיד של שפע, וזה גם צריך לזכור. אנשים שכל הזמן רוצים אחרי הדבר הזה, בעצם באיזשהו מקום סוגרים את כל שאר הערוצים. ויש עוד הרבה מאוד ערוצים שהם דרכם יכולים להגיע לדברים שאני באמת רוצה. ואנחנו אפילו לא עסוקים בלקחת את הזמן ולבדוק מה אני באמת רוצה. זאת אומרת, אם אני רוצה לטייל מלא בעולם, יש עוד דרכים להשיג את זה, חוץ מרק דרך זה שיהיה לי מלא כסף, ואז אני אוכל לטייל בעולם. אם אני רוצה לגור בבית מאוד יפה, אם אני רוצה מלא חברים, אם אני רוצה whatever, בוא נגדיר מה אנחנו רוצים, ואז בוא ניתן רגע לעולם את האפשרות לפתוח כל מיני ערוצי שפע לתוך הדבר הזה.
נכון. אז אנחנו נצא רגע לעוד שיר יפה שבחרת. כל הדברים היפים באמת של דניאלה ספקטור, ונחזור, נמשיך לדבר על כפרים דיגיטליים, על מה אתה עובד היום, על AI, יהיה מעניין.
יפים באמת
איזה שיר, תזכורת לכולנו שהמציאות לאט לאט מתגלה לנו, ואנחנו צריכים קצת סבלנות עד שאנחנו מגיעים לדבר הנכון. אז ככה, אתה מסתובב הרבה בעולמות טכנולוגיה מצד אחד, אבל אתה בטח לא שוכח את החיבור האנושי. איך אתה רואה את העולם, את ה-AI, לאן זה הולך? לא מפחיד קצת?
אז האמת היא, כמו כל טכנולוגיה חדשה, זה תלוי בנו. בסופו של דבר, זה תלוי לאן ניקח את זה ומה נעשה עם זה. יש בזה פוטנציאל מדהים. מצד שני, יש לזה גם פוטנציאל הרסני. אני חושב שככל שאנחנו מתקדמים ומייצרים כלים יותר ויותר חזקים, וככל שאנחנו באמת מחזיקים יותר כוח, גם כאינדיבידואלים וגם כחברה, ביחד עם הדבר הזה מגיעה אחריות יותר גדולה. וכדי שהדבר הזה לא יהיה הרסני אלא יהיה לטובתנו, אנחנו חייבים לעבוד יותר חזק על האנושיות שלנו, על האתיקה שלנו, על ההבנה האקולוגית שלנו, כדי שבאמת נוכל להשתמש בכלים האלה כדי להטיב איתנו ועם שאר הברואים על הכוכב הזה, ולא להרוס. יודעת, אז ברור שעולם שבו יש פצצות אטום הוא יותר מסוכן מעולם שבו אין פצצות אטום. אלא אם כן אנחנו מסוגלים להכיל את הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, בוא נשתמש בזה כדי ליצור עולם שיש בו יותר שקט ופחות מלחמות, בגלל שכולם כל כך מפחדים מכולם, שאולי נוכל ליצור עולם שקט יותר, כי הבנו שזאת לא הדרך, כי שם זה כבר הסוף. אותו דבר יקרה גם עם ה-AI, זאת אומרת, אם אנחנו מחזיקים את זה שהם כוחות ויכולות טכנולוגיות כל כך מתקדמות, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? מה אנחנו עושים עם ההבנה הזאת שפתאום ייעלמו מקומות עבודה, כל המערכת הכלכלית תשתנה, כל המערכת החברתית תשתנה, כל הדבר הזה שנקרא עולם העבודה ישתנה. אנחנו חיים בתוך עולם שהוא מבוסס על הדבר הזה לגמרי. אנחנו חיים בעולם שאנחנו רוב היום עובדים, אנחנו מגדירים את מי שאנחנו בעולם באמצעות העבודה שלנו, אנחנו מתקיימים בעולם בזכות העבודה שלנו, ופתאום אנחנו צריכים להגיע לעולם שאולי יראה אחרת. והוא מזמין אותנו לשאול הרבה מאוד שאלות פילוסופיות. על מי אנחנו ומה אנחנו. אנחנו מגיעים באמת לאיזשהו רגע שבו אנחנו, יודעת, מתחילים להגשים את בראשית פרק א', יודעת, ויאמר אלוהים ויהי אור. אנחנו בעידן מה שנקרא לו אברה קדברה. אנחנו מדברים ומציאות מסוימת נוצרת, אנחנו כבר, המרחק בין הפרומפט שאנחנו אומרים, בין המילים שאנחנו אומרים לבין המציאות שמופיעה מולנו, הוא הקצר ביותר שהיה אי פעם, וכרגע זה הטכנולוגיה הכי גרועה שתהיה פעם, זה רק הולך ונהיה יותר מהר. אז אני כבר יכול להגיד, ותהי תוכנית עסקית ותהיה תוכנית עסקית, כי אני מדבר עם GPT, ואני יכול להגיד, ויהי שדה מלא פרחים, ומידג'רני יצייר לי שדה מלא פרחים, ואני יכול לבקש וידאו, ומחר בבוקר זה יהיה מחובר למדפסת תלת מימד, ואני אגיד ותהי ארוחת ערב, הוא ידפיס לי גם את הכלים וגם את האוכל. זאת אומרת, אנחנו ממש שם. מה שבאמת מחייב אותנו לרמת, מצד אחד אחריות הרבה יותר גבוהה, כי אני גם יכול להגיד ויהי אקדח, ויהי אקדח, אוקיי? והמרחק נורא נורא קצר. ומצד שני, זה מזמין אותנו ליצירתיות מאוד גבוהה. אם שמים לי ביד כל כך הרבה כלים, כל כך משמעותיים, אז כל אחד שקצת שיחק עם כלי AI בזמן האחרון, אחרי שאתה זורק פנימה את כל הטריוויאלי ומנסה את כל הדברים וזה, אתה אחרי זה 20 שאלות פנימה באמת נמצא מול מערכת, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, הוא יכול לעשות לי איזה תמונה שאני רוצה, הוא יכול לכתוב לי איזה טקסט שאני רוצה, מה אני רוצה? אתה מהר מאוד פתאום נקל בקיר הפנימי הזה, של מה אני רוצה, זה קצת כזה מין משחק עם חופש, עם הכל אפשרי, אתה פתאום מגלה שהגבולות הם פנימיים, והחוסר היצירתיות הוא פנימי. אם פעם אתה אומר, טוב, אם רק הייתי יכול להגיד משהו והוא היה קורה, אז החיים שלי היו מאושרים, פתאום אנחנו שם, המרחק בין הרצון לבין המימוש כל כך קצר, אבל פתאום רוב האנשים מגלים שהם בכלל לא יודעים מה הם רוצים, מה הם רוצים לשאול, מה הם רוצים לברוא, לאן הם רוצים לקחת את האנרגיה הזאתי. אז זה מעלה מלא מלא שאלות מאוד מאוד מעניינות. אז מצד אחד זה גן עדן לאנשים יצירתיים, שיודעים מה הם רוצים, ויש להם רעיונות, ופתאום הכלים הרבה יותר פשוטים, והרבה יותר פשוט להרים עסק, והרבה יותר זול, ואני יכול לפתח תוכנות, ולעשות סרטונים, והכל. ומצד שני, מי שהיה עסוק בעבודה, בלייבור, בלעשות עבודה, ולהיות הרובוט של העולם, פתאום ימצא את עצמו שאין לו יותר מדי מה לעשות, כי הרובוטים יודעים לעשות את זה, או ה-AI יודע לעשות את זה. אנחנו צריכים להתחיל לשאול עצמנו שאלות אחרות. וזה מתחיל להופיע. זה מאוד 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 מעניין מצד אחד, מאוד פותח וחדש מצד אחד, וגם מאוד יכול להיות מלחיץ מצד שני. כל אחד צריך לעשות את העבודה הפנימית שלו בעניין הזה.
מעניין אותי לשאול, אז רונן, ומה אתה עושה עם זה?
אז אנחנו עושים עם זה כל מיני דברים די מגניבים. אני ביחד עם עדי קרמון סקופ, השותפה שלי, שגם היית חלק מהעשייה הזאת בשנה האחרונה שעשינו, אנחנו הבנו שבאמת לשם העולם הולך. ואנחנו רוצים לשים בידיים של אנשים את הכוח ליצור וליזום, ולאפשר לעשות את זה בתוך מרחבים של באמת יצירה משותפת. המקום הזה שפתאום לעשות את העבודה הוא הרבה פחות דרמטי, אבל להביא את הרעיונות, להחזיק יזמות, להחזיק מרחב אנושי משותף, נהיה הרבה יותר משמעותי. התחלנו לפתח מה שאנחנו קוראים כלכלת היצירה המשותפת, או יזמות עתיד בעצם. היכולת בעצם להבין שמה שהכי בא לנו לעשות, לפחות ליוצרים שבינינו, זה להיות ביחד, זה להביא ערך, זה ליצור דברים מגניבים בעולם, להיות כל אחד באמת באזור הגאונות שלו, להיות מסוגל לעשות את הדברים שהכי מדליקים אותנו, עם האנשים שהכי כיף לנו, וגם לשבור את המודל הזה של הזמן שווה כסף, שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנו. אז התחלנו לפתח כל מיני תשתיות, שהן תשתיות עולם חדש מבחינתנו. אז אנחנו עובדים על שני דברים מרכזיים, בוא נגיד שלושה דברים מרכזיים. אחד זה טכנולוגיה של מה שאנחנו קוראים לכפרים דיגיטליים, שזה מרחב דיגיטלי שפתוח 24/7, שבו הוא בעצם הבית הדיגיטלי שלנו. קצת יצא לך לחוות את זה, אנחנו כמו באיזה ריזורט כזה, באיזה ריטריט אינסופי כזה, שבו אנחנו יכולים להתיישב ביחד סביב המדורה, ואנחנו נראה את האש ונשמע אותה מלחששת, ונוכל לספר אחד לשני איך אנחנו באמת מרגישים, ואנחנו יכולים רגע להיכנס לאיזה מעבדה ולעבוד על משהו ולשוטף מסכים ולפתח מערכות, ואנחנו רגע יכולים לשבת בפינת בבית קפה ולדבר, ואנחנו יכולים רגע להיכנס לסדנה וללמוד, ואנחנו יכולים רגע להיכנס לחדר פודקאסטים ולהקליט איזה פודקאסט או להקשיב למשהו, ואנחנו באמת מרחב שלא קיים היום באינטרנט, שהוא לא פייסבוק או אינסטגרם, שאנחנו כותבים איזה פוסט הולכים וחוזרים אחרי זה לקיף לו.
או זום.
שהוא
עם הקוביות האלה.
כן, עם הקובייה הזאת, ואת עם הרקע שלך, ואני עם הרקע שלי, ועלינו בחמש, ונרד בשש, וזהו. ולא קורה שם באמת משהו. אין שם מרחב ספונטני של יצירה. אם אנשים רוצים ליצור ביחד, צריך מרחב כזה, ואם אנחנו לא עובדים ביחד באותה חברה, או אנחנו צוות של יזמים שפזורים בכל הארץ ובכל העולם, מוצחים איזה בית כזה. אז התחלנו לפתח טכנולוגיה כזאת, שבעצם מאפשרת את החיבור הזה. והתחלנו לפתח איזשהו מודל כלכלי, שמאפשר יצירה משותפת, שמאפשר לנו עכשיו, אם אנחנו עושים משהו ביחד בעולם, איך אנחנו מודדים את הערך שלי, ואיך את שלך, ואיך אנחנו מחלקים בינינו כסף, איך אנחנו מקטינים את הסיכון, ומגדילים את הסיכוי, כי הבעיה של רוב בעלי העסקים בעולם, זה שהם בסוף לבד, הם צריכים לעשות מלא דברים, שאולי 10% מזה זה מה שהם באמת אוהבים, זה התשוקה שלהם, ובגלל זה הם הקימו את העסק, אבל לא בא להם לעשות את השיווק, או את הנהלת חשבונות, או את הגביית כספים, או את השירות לקוחות, או whatever, אבל יש אנשים אחרים שמאוד אוהבים לעשות את זה, וכל אחד צריך להיות משובץ במשבצת שלו, אז ארגונים גדולים מגייסים המון עובדים, ונותנים להם לעשות את זה, אבל ליזמים ויוצרים, אין את היכולת הזאת. אז הם נתקעים באיזה מעגל אינסופי כזה, שבשביל להגדיל את העסק, אני צריך עוד עובדים, אבל בשביל עוד עובדים, אני צריך להגדיל את העסק, וכל הזמן הסיפור הזה הולך ומסתבך, שבעצם יצירה משותפת מאפשרת לנו רגע לבוא ביחד, להגיד רגע, ביחד בוא ניזום משהו, ואז בוא נחלק את ההוגה בינינו, באיזושהי דרך אחרת, יותר חכמה, שלא מודדת את כמה זמן נתתי, או את השירות שנתתי, אלא את הערך שאני מייצר, ואם אני עושה מיתוג לעסק, אז מגיע לי להרוויח על העסק הזה לאורך זמן, כל עוד השירות, כל עוד המיתוג משרת אותו. ואם נתתי שירות לקוחות, אז לאורך זמן. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מקבל איזה פרוסה בהוגה הזאת לאורך זמן. והכלכלה מתחילה להשתנות. משהו מתחיל להיראות טיפה אחרת.
זה כלכלה של יזמות, זה כלכלה של אחדות, זה יושבת פה פילוסופיה מאוד גדולה של בעצם בוא נעשה דברים ביחד ונחשוב ביחד לטובת הכלל, זה כבר לא לטובת העצמי. אני חושבת שגם נכון. עולם העסקים הגיע הזמן, ואנחנו רואים את זה גם בחברות גדולות, זה משהו שגם הצגת אותו, איך גם חברות גדולות כבר לא חושבות רק איך להכניס יותר ויותר כסף לכיס של עצמם, כי כבר יש להם את כל הכסף שהם צריכים, מיליארדים. אלא בוא נראה איך אנחנו בעצם עושים מה שנקרא קיימות, איך אנחנו תורמים חזרה לכדור שאנחנו, עליו אנחנו יושבים, איך אנחנו בעצם נותנים חזרה, ואז מהמקום הזה זה לגמרי תואם את, את הקבלה, שאומרת כל דבר שבסופו של דבר הוא לעצמי, זה משהו שהוא הרס עצמי, הוא יערס בסופו של דבר, כי כמה כבר אתה יכול להכיל, כמה אתה יכול לקחת לעצמך, בעוד בעצם כשאתה פותח את זה ושאתה רוצה רק להטיב, אז הבורא בעצם יזרים לך את השפע הזה לתוך החברה, יזרים אותו הלאה, כי אתה הופך להיות בעצם איזשהו צינור.
נכון. ובאמת אנחנו צריכים, אנחנו נמצאים בכלכלת האני, וצריך לעבור לכלכלת האנחנו הזה. עכשיו, זה לא באמת, זה לא מתוך איזשהו מקום, את יודעת, סוציאליסטי, קומוניסטי, בוא עכשיו נקים איזה קיבוץ ונחלק לכולם את הכסף, זה עדיין עם ביטוי עצמי מאוד גבוה, זה עדיין עם אינטרס אישי בתוך הדבר הזה, אבל כל ההתבוננות היא טיפה אחרת. כל חלוקת השפע בעולם היא אחרת. אנחנו פשוט מחלקים אותו יותר נכון ויותר חם, הוא לא מחולק נכון היום. והסיבה שאנחנו נמצאים כל הזמן בתוך המרדף הישרדות הזה, וזה חשוב לזכור, זאת אומרת, הסיבה שרוב האנשים בעולם נמצאים בתוך מרדף הישרדותי, זה לא כי הם לא בסדר, זה לא כי הם עוד לא מספיק התפתחו, זה לא כי הם לא מספיק מוכשרים, זה כי המערכת, המשחק שהמצאנו, הוא כזה שלא מחלק את השפע בצורה נכונה. אם בעלים של חברה כמו אמזון או פייסבוק או, שווים 200 או 300 מיליארד דולר, זה לא בגלל שהם יצרו ערך בעולם שהוא כל כך גדול, זה בגלל שהאנשים שיעזרו להם ליצור את הערך הזה, אותם עובדים נוכחים, עובדים, לא קיבלו את התמורה הראויה להם בתוך החלוקת שפע הזאת. אין סיפור אחר. בסוף הגיע כל כך הרבה שפע, אבל הוא לא מחולק נכון. אם כל כך הרבה הולך לכל כך מעט אנשים, זה אומר שמשהו לא מחולק נכון. יש לנו כל מיני סיפורים, כי הם היזמים, והם לקחו את הסיכון, והם הביאו את הכסף, whatever. אז בואו נחלק נכון את הסיכון, ובואו נחלק נכון את ההשקעה, ובואו נחלק נכון גם את הכסף. וכשנחלק את זה נכון, ונבין שאנחנו לא מרוויחים על הזמן שמכרנו, ולא לא שהשכר של החודש הבא שלי יבוא עבודה שאני אעשה בחודש הבא, אלא הוא יכול להגיע מכל העבודה שעשיתי ב-50 שנה האחרונות, כבר יצרתי ערך בעולם, והערך הזה בעולם ממשיך לקרות, אז למה לא מגיע לי מזה משהו, ופתאום יש לי כאלה חוזים חכמים קטנים בכל דבר שנגעתי בו מתישהו, וזה מייצר לי את ההכנסה, אז הכל ישתנה, אז אתה לא תקום בלחץ, ואתה לא תהיה במרדף, ואתה תוכל לדייק את הייעוד שלך, וכל הדברים האלה יקרו, כי פשוט נוכל לשנות את המשחק של הכלכלה. אז אנחנו ממציאים כלכלה שיש לה מכניזם משחקי אחר, וזה הרעיון בתוך העניין הזה. אז אם קצת זה משתנה, וקצת ההבנה שלנו שמטרת המשחק משתנה, ויש לנו איפה לעשות את זה, ויש לנו עם מי לעשות את זה, אז אפשר לבנות עולם אחר. זה הרעיון שעומד בבסיס של העניין הזה, של בוא נשנה את המשחק.
רונן, זה נשמע ממש אוטופי, אני הייתי שמחה להיות חלק מעולם כזה, אבל בוא, אנשים הולכים במסלול קבוע, זאת אומרת, מרגע שהם מסיימים את הלימודים שלהם, שגם ככה הכינו אותם לשבת במשרד ולייצר תפוקה כל היום, אחר כך הם הולכים ללימודים, צבא, תואר, עבודה באיזה מוסד בטוח, מעטים אולי יקימו איזשהו עסק, איך אפשר לעשות את הגישור הזאת, את הקפיצה הזאת, מעולם שמתכנת אותך ממש, ללכת קופסה, אותו שטנץ, לצאת מתוך זה וללכת ולהגשים את עצמך.
אז אני חושב שזה מתחיל קודם כל מלשאול שאלות, מלהסכים רגע לעשות איזה זום אאוט קטן, ולתפוס את את עמדת הפילוסוף, אלו להתחיל באמת לשאול שאלות, האם זה עובד? Okay. כל כך בוא נסתכל סביבי, ונגיד, אוקיי, סבבה, האם כל הדבר הזה שלימדו אותי לעשות, האם הוא עובד לי? האם בסוף היום נעים לי, נוח לי, טוב לי? אני קורא לזה פרדוקס השפע. האם בתוך העולם הזה שמלא בשפע שאמרנו מקודם, מלא קשרים ומלא הזדמנויות ומלא משאבים ומלא הזדמנויות, והאם בתוך כל הדבר הזה, החוויית החיים שלי היא של שפע? אם התשובה היא לא, אז משהו לא נכון בדרך שבה אני משחק את המשחק הזה. אז בוא נעצור ונשאל, אוקיי? ואז נשאל, אוקיי, אז מה המטרה? מה אני רוצה? אוקיי? עכשיו, המטרה האישית שלי יכולה להיות שונה מהמטרה של החברה שאני עובד בה, או תודה, העולם העסקי הישן עדיין שבוי בתוך איזשהו משחק שקשה לו מאוד לצאת ממנו, והמטרה של המשחק שם זו צמיחה אינסופית, אוקיי? זה לא well-being, וגם אם אני חושב שאני צריך לשמור על הסביבה, אז או לפעמים זה איזה greenwash כזה, אני אגיד ש... כי זה מה שהבעלי המניות מצפים, או העובדים מצפים, אבל אני לא באמת מתכוון לזה. כי ברגע האמת שאני צריך לבחור בין לעשות עוד מיליון דולר לבין לשמור, לצמצם את הייצור שלי כדי לא לקרות עוד עצים, אז אני כנראה אקרות עוד עצים, אז זה מס שפתיים, אבל לא באמת אמיתי. לעומת הבן אדם הפרטי, שזאת לא המטרה שלו. המטרה שלו זה איזה well-being. הוא רוצה איזושהי רווחה מסוימת בחיים. אני מקים עסק כי אני רוצה לחיות את החיים שאני רוצה. יש בהם שילוב של כסף, ופן, ומנוחה, ואז אני יכול להגיד, אוקיי, אז איזה משחק ישרת אותי בתוך הדבר הזה? וברגע שאני מבין שזה לא פונקציה של כמה קשה אני עובד, אלא כמה חכם אני עובד, כמה יצירתי אני, כמה אני יודע למנף את הכישרון שלי, כמה אני יודע לחבור עם אנשים אחרים, כמה אני יודע להביא מודלים כלכליים, אז אתה מתחיל לחקור. אתה מתחיל לחקור, אתה תמצא. אתה תמצא את המקומות שבהם אפשר לעשות דברים אחרת. את התהליך הפנימי שלך, את המודלים הכלכליים האחרים, את השותפים הרלוונטיים. כן, זה חלק מהמסע הזה.
זה מדהים. זה פשוט מדהים. זה פותח ממש את המיינד לאפשרויות השונות. פתאום אתה רואה שיש המון המון אפשרויות. אני זוכר נכון. שאחד הדברים שבאמת, ממש ככה שהתחלתי להקים את העסק שלי, הגעתי אליך ואמרתי לך, שטנץ אצלנו זה ללכת, להזכיר במה בבית ציוני אמריקה, ולדבר, וזה לא מתאים לי, זה מפחיד אותי הדבר הזה, ואתה אמרת לי, מי אמר שככה זה צריך להיות? מי אמר שככה זה נראה? דווקא זה, יש עוד כל כך הרבה אפשרויות, צריך פשוט לפתוח את העיניים ולראות.
נכון. ובסוף זה חייב להיות משהו שמתאים לך. כי אם זה לא מתאים לך, אתה לא תהיה שם בתדר הגבוה שלך, ואז אתה לא תביא את הערך שאתה יודע להביא, ואז השפע לא יגיע, ואז אתה תוכיח לעצמך שזאת לא הדרך שלך. ואתה רק תהיה מתוסכל מזה, במקום לא להגיד, סבבה, אני צריך לעשות דברים בדרך שלי.
שזה השיר הראשון ששמנו, וגם בתור בוגרת הייטק, הרבה פעמים החברות הייטק נורא רוצות לאמץ את כל הטרנדים החדשים האלה. אז מה הם עושים? אומרים, טוב, יש רווחת עובד, אז בואו נביא להם עוד דברים כדי שיישארו עוד בעבודה, וזה ידוע. מביאים להם את גן הילדים ושמים להם בתוך העבודה, ושלא יצטרכו לצאת, והמכון כושר, והכל פשוט הופך אותם לעבדים מודרניים. הם עובדים, 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 יצור, 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 ואתה יוצא בסוף היום, ואתה, אבל מה עשיתי היום? מה עשיתי בשביל עצמי? אני כבר מותש.
נכון, נכון. זה... שוב, אנחנו חיים בתוך עולם שהתודעה המובילה בו זה מה שנקרא תודעת המהפכה התעשייתית. אנחנו עדיין פועלים בתוך מפעלים, אז עכשיו למפעלים האלה קוראים חברת הייטק, ופעם קראו לזה חברת מכוניות, אבל התודעה היא אותה תודעה. אני בסוף מוכר את הזמן שלי בשביל לקבל מזכורת, בזמן הזה שמחרתי את הזמן הזה, את הזמן שלי, אנשים אחרים יכולים להגיד לי מה לעשות, זה מייצר הרבה מאוד מורכבויות. עכשיו, בסדר, זה בנה סביבנו את כל העולם שאנחנו חיים בו, אבל משהו משתנה עכשיו. וצריך לזכור שבאנו לתקופת שינוי, באנו לאיזו תקופה שזה החדש עוד לא לגמרי מוכן, הישן כבר לא עובד,
אז אפשר להגיד,
כן, או נתקענו באמצע, גם הישן לא עובד וגם החדש עוד לא מוכן, איזה בעשה, באנו בתקופה הכי מבאסת, או להגיד, באנו בתקופה הכי מרגשת. אוקיי? הישן כבר לא עובד, את החדש צריך לבנות, יאללה, אנחנו סוכני השינוי. אם אתה מוכן להתמסר לזה, ולבוא להגיד, אוקיי, זה ההרפתקה שחכמתי עליה, אז זו תקופה סופר מרגשת עכשיו. היכולת באמת לראות את החדש נברא, בזמן שהישן קומל, אתה יודע, זה ממש תקופת אביב כזאת, מתחילה הצמיחה החדשה, אתה עדיין רואה... אני כל יום מסתכל על הגינה שלי דרך החלון, אני רואה מצד אחד את האלה מלבלבת ומצמיחה את כל העלים החדשים שלה, ומצד שני, עלים עדיין נושרים בעצים אחרים וככה ממלאים את האדמה, וזה התהליך הטבעי. משהו מת, משהו חדש נולד, אנחנו בדיוק באנו בחילופי עונות האלה.
וזה מדהים, וזה כיף להיות חלק מהעשייה הזאת, וזה כיף לבנות עולם חדש, עולם שהוא כמו שאנחנו רואים אותו. אז כבר לא נשאר לנו הרבה זמן לתוכנית. ככה נשאר לנו כמה דקות, ובכמה דקות אני אשמח שככה תיתן לאנשים עם מה היית רוצה שהם יצאו מהתוכנית הזאת. נקודה אחת שהיא הכי חשובה בעיניך.
אני חושב שקודם כל אני רוצה שהם יצאו עם סימני שאלה. כי זה הכי חשוב, כי שם האנשים מתחילים להניע את המערכות הפנימיות. משהו בפנים מתחיל להעיז לנוע. כי אם אתה לא מוכן לקבל את הקיים כמו שהוא, אז מתחילה להתפתח איזושהי סקרנות. עכשיו אני באמת מאמין שהגשר בין הישן לבין החדש הוא הסקרנות. אם הסקרנות יותר חזקה מהפחד, אתה תחצה את הגשר. וזה העניין. אז אני מאוד מאוד מזמין אנשים לשאול שאלות ולהיות סקרנים, ללכת לחפש את התשובות. עכשיו, מטבע הדברים, אנשים ישאלו את השאלות שהכי מעניינות אותם, ויגלו שיש להם סקרנות למצוא את הפתרונות בנושאים שהכי רלוונטיים עבורם, וזה גם הדרך למצוא את תפקידך בתוך כל המערכה הזאת. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים שואלים, אוקיי, מה, איך אני יודע מה הייעוד שלי? איך אני יודע מה התפקיד שלי בתוך הדבר הזה? איך אני יודע לאן... פשוט תעקבו אחרי הסקרנות, אחרי ההתלהבות, תחפשו את הדברים שהכי מלהיבים אתכם, הכי מסקרנים אתכם, תעשו איתם עוד כמה צעדים קדימה, וזו הדרך של הנשמה שלכם להגיד לכם, זה, בוא אתה צריך להתקדם.
לגמרי.
הנה, נתתי לך משהו ממש מגניב לחקור.
לגמרי. אז אני באמת מזמינה אתכם לחפש פרש ביז, לחפש את ההרצאה שלך בטדיקס שהייתה.
נכנס לספוטיפיי, יש לי בספוטיפיי מלא תוכן, לכתוב רונן גפני, יש שם פודקאסט, יש פלייליסט שלם עם כל הפודקאסטים שלי.
מדהים. אז תודה רבה לך, תודה שהיית כאן.
תודה לך, בשמחה.
אתם מוזמנים לשתף את התוכנית, לשלוח שאלות. אנחנו נצא לשיר אחרון שבחרת, ההולך של נינת טייב, ככה לקראת הסוף. תודה שהייתם איתנו כל יום ראשון ברדיו סול, מחשבת הבריאה.
ההולך בשביל המתארך מבקש לגדול, הוא יפה כל כך, פרח לב זהב, אותו אפשר למצוא רק בקצה ההר, רק בקצה ההר, הוא נביא האור
Oh, אני ממשיך לתדלק אותו, ממלא את המיכל של השבי עם פלה, מודל 64, קופצת על גלגל אחד כמו איש שיקור. שמור לי את הפורטי, שפוך קצת בשביל ההומיס, כן אני פלייר, מקבל פרסי טוני, טוויטרים בדוגי סטייל, בופרים בקרוניק, מעשן את הקוש, נהיה קיפוד, קרא לי סוניק, דוחף את ה-A-טראק, פליי על ה-A-דאס, כאן זה גנגסטה שיט, ביץ' זה לא טייק דאט, ביץ' פלייד אאוט, כמו קוויק ו-MC8, עדיין יש כאלה שמרים
ל-MC8,
זה הגרייט, אם תתעסק אתה פול דד, רמקולים בג'יפ עושים בכל הגוש הד, כשאתה אוכל צ'יטוס, באין אנד אאוט ברגר, אני בסוויטה בבל אייר, מזמין בוריטוס לחדר, אח.
פשוט חדר ללילה, בית בגשם.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו אסטרה עננה.